שלום לכולם, אנחנו היום נקרא את פרק ט"ז בספר שופטים, וחלקו כבר קראנו בפעם הקודמת, את החלק הראשון, את הירידה של ירידת עזה מספר אחת קראנו. הולך שמשון לקחת את השערים של עזה ולעשות עוד איזה פעולה אחרונה לעורר את שבט יהודה, להראות להם, הנה, העיר הבירה של הפלישתים, שערי הפרוצים, תתעוררו. וזה סיימנו. כן? שמשון מחכה לשמש. להעיר לשני חברון שיתעוררו לעשות משהו. השבט המושל בישראל שיתעורר לעשות פעולה. ואחרי שהוא זרק את השערים של עזה, נכון? השמש כבר הגיעה למרומים, כבר אי אפשר לסנבר, כמה אפשר לעמוד עם השערים לעשות ככה, לנצנץ להם. עד חצות היום, אחר כך השמש כבר נוטה למערב, כבר אי אפשר לסנבר את חברון. זורק את השערים בבוז ומדרדר והולך. משהו נורא קורה לשמשון. ומה שנקרא תחילת הסוף. תחילת הסוף. ויהי אחרי כן. ותמיד בתנ״ך, תבדקו, תראו, תמיד אחרי שכתוב ויהי אחרי כן, זה דורש תשומת לב. כאילו, משהו התהפך פה, משהו קרה. זה מובלט מאוד. אחרי כל מה שהוא עשה, ויהאב אישה בנחל שורק ושמה דלילה. ויהי אחרי כן, אני קורא איתכם ביחד, ויהי אחרי כן, ויהאב אישה בנחל שורק ושמה דלילה, ויעלו אליה סרני פלישתים ויאמרו לה פתי אותו. וראי במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו, ואסרנו לענותו, ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. ותאמר דלילה לשמשון. אז קודם כל, אני מניח שהסוף ידוע, אתם מכירים את סוף הסיפור, כל אחד מידע אישי. מה בעצם מתרחש? מה בעצם מתרחש? קודם כל מופיע שם הפרטי. לאישה יש שם פרטי, בניגוד לכל הנשים הקודמות, שאחת עד היום לא יודעים את שמה, והאישה בעזה גם לא יודעים את שמה. וזאת לעומת זאת היא בלתי נשכחת. אתם תבדקו בגוגל כמה שירים כתבו על הגברת הזאת, אז תבינו שזה היה העונש הכי גדול לשמשון, זה שמזכירים אותו עם דלילה ביחד. הוא ודלילה נזכרים ביותר מדי סיפורים ושירים, אפילו ז'בוטינסקי כתב עליה. כמה היא חשובה הגברת. אז זה דבר מפליא. למה להזכיר את שמה? כאילו, מה העניין שלה? אם תזכרו, במה שלמדנו בשיעורים הקודמים, אמא של שמשון אין לה שם. הנשים הראשונות ששמשון מתעסק איתם אין להם שם. וזאת יש לה. מה זה מלמד? מילה אחת, פרטיות. שמשון נפל לפרטיות. אחד הדברים שקורים לאנשים גדולים, זה שבאיזשהו שלב הם הולכים לעשות לביתם. נכון, ביטוי כזה בפוליטיקה הישראלית. אני עוזב את הפוליטיקה, בדרך כלל אחרי שהחברים שלו לא הצביעו בשבילו, זרקו אותו לכל הכלבים, מה שנקרא, אז הוא אומר, אני הולך לעשות לביתי. אני עוד פיליונר, במילים פשוטות. שמשון, התסמונת של הנפילה של שמשון, הוא מרגיש שהוא סיים את תפקידו. זהו. עשיתי כל מה שיכולתי לעשות. הפך את המזרח התיכון, זוכרים? פעם הקודמת. הטיל פצצת אטום. כבר לא יהיה יותר שקט. שבט יהודה לא יוכל לשקוט על שמריו. יקרה פה משהו. תהיה פה תסיסה. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי עוד משהו אחד קטן לעשות, והנה הוא עשה, הוא הוריד את השערים של עזה, ושתי אנשים ששימשו אותו לשתי משימות חייו, הם באמת לא היה לו שום יחס אליהם, זאת אומרת, הם לא היו עיקר, הם לא היו דבר, הם לא עניינו אותו באמת. מה שעניין אותו, זה המשימה, המטרה האלוקית של מה שהוא הולך לעשות, השליחות. והנה התסמונת, זה אני אומר לכל אחד מכם, ולכל הצופים בבית, כשאדם מתחיל להרגיש שהוא סיים את תפקידו, אם זה איש שעשה הרבה בצבא, אם זה אדם שעשה למען איזה מפעל או למען איזה פעולה כלשהי, למען הקדוש ברוך הוא, למען הכלל, ברגע שהוא מרגיש שהוא מפנה עורף ליהודו, תראו לאן זה מדרדר. הדרדרות מתחילה כשאדם פונה לפרטיותו, שזה הופך להיות המטרה, לעשות לעצמו. מה שנקרא, עד אז היה work without pleasure, עכשיו זה מתחיל להיות work with pleasure, ולאט לאט גם בלי work אלא רק pleasure. זאת אומרת, הוא מאבד את הייעוד ואת השליחות שלו. ולכן הביטוי ויאהב. ותשימו לב, מה הדבר הראשון שעושים הפלישתים? כשהם גילו ששמשון, הם עוקבים אחריו עכשיו, נכון? וכאן שהוא הולך הם רואים אותו. הם מחפשים אחריו. אמנם מרחוק, הם מפחדים ממנו. והדבר הראשון שהם רוצים במילה אחת, מה הם רוצים מדלילה? תסתכלו בפסוק. מה הם רוצים ממנה? שתגלה. איך היא תגלה? ומה, איך היא תפתי אותו? כן, תמציא איזה דרך לגלות. אבל המילה שהם אומרים, ראי. הם רוצים שהיא תראה. תשימו לב לשורש ראו שמופיע אצל שמשון. כאשר אנחנו יודעים שסופו היה שניקו את עיניו. שהוא כבר לא רואה. כן? ותשימו לב דבר מאוד מעניין. איך הם עושים את זה? המשימה שהם מטילים עליה זה שהיא תגלה את סודו, תראי את סודו, נכון? פתי אותו, וראי במה כוחו גדול, ואמרו לה בלי להתבלבל. ובמה נוכל לו, ואסרנו לענותו, אנחנו הולכים לייסר אותו, לענות אותו, הם לא אומרים להרוג אותו, הם לא רוצים להרוג אותו, הם רוצים לענות אותו, ובעצם להשתמש בו, לגלות את הסוד שלו, ואולי לעזר בזה לעצמם. כן, היה עוד סיפור כזה דומה, שלקחת את הכוח של היריב לצד שלנו, בסיפור יותר מאוחר, מלך ארם, שנסער כולו, שמגלים את הסודות שלו, והוא מנסה לדעת מי מאצלנו למלך ישראל, מי מגלה, אומרים לו, תרגע, יש שם נביא שמגלה את מה שתדבר בחדר משכבך. ואז הוא אומר, איפה הוא? בוא ניקח אותו אלינו. שולחים את הצבא לדוטן, והסיפור ידוע, אלישע מושך אותם לשומרון ומפיל אותם בשבי, ואז הם לא חוזרים יותר להילחם פה. וזה בעצם מה שהם רוצים. הם אומרים, יפה, הוא הולך עוד פעם, זאת נקודת החולשה שלו, נשים פלישתיות, למרות שעד עכשיו זה הייתה נקודת החוזקה שלו, זה הייתה השליחות שלו. אבל מאותו רגע שהוא פונה לעצמו, החסינות הזאת של הייעוד, של לשם שמיים, של התפקיד שלו, נופל מעליו. כשאדם נופל באיזה מקום של פרטיות, החשש של ההידרדרות גדל והולך. וראי במה כוחו גדול. ואיך הם סומכים על זה? שהרי אם שמשון אוהב אותה, סיכוי כלשהו שזה מים פנים לפנים, שהיא גם אוהבת אותו. אז למה שהיא תסכים לעשות כזה דבר? אז מה הם עושים? כסף. מה עושה כסף? מעבר. עיני חכמים, אם את עיני החכמים מדבר מעבר, עיני טיפשות ודאי. לא כל שכן. נכון? והיא משתפת פה פעולה, מעין סוכנת כפולה שכזאת. אגב, לאור זה שאנחנו מבינים שהוא נותן לה הרבה כסף, הם נותנים לה המון כסף, תכף נעשה חשבון כמה, איך מצליחים לעבר את עיני דלילה, כדי לשחד אותה, לגלות להם את הסוד של האיש שאוהב אותה, ואולי גם היא אוהבת אותו, לא כתוב, אבל אנחנו מניחים שאולי גם היא אוהבת אותו, אבל הכסף פה משחק יותר. הכסף מעבר. וכמה כסף הם נותנים לה? זהו, זה מה שאני בא ואומר. לאור זה שאנחנו מבינים שהם מצליחים להטות אותה לצידם עם סכום כסף עתק שכזה, יכול להיות שהיא בכלל ישראלית. והיא גרה בסורק, בנחל סורק. כמו שבהתחלה סיפרנו, אתם זוכרים, שהוא אומר, ראיתי אישה, אישה ראיתי, אישה ראיתי, תראי את, כן? הוא התחיל את הסיפור, אישה ראיתי, ואז אמרנו, כשההורים שלו שומעים את הסיפור, אז ברגע הראשון הם אומרים, נחת רווחה, סוף סוף הילד רוצה להתחתן. נו, שתטפל בך, היא. אנחנו כבר טיפלנו בך מספיק. היה קשה איתך, שהיא תחנך אותך. אבל אז הוא אומר, מבנות, אומר בתמנתה, תמנתה זה כבר עושה פרצוף חמור, אבל בתמנתה יש גם ישראליות, כמו בניו יורק, נכון? אם יחזור מישהו עכשיו מכם ויספר להורים שלו שהוא מצא אישה, בניו יורק, המבלי אין בנות ירושלמים, ירושלמיות נחמדות וטובות, צריך לנסוע לניו יורק שיתחתן, אבל בניו יורק יש איזה אחוזים גדולים של יהודים, לא בטוח של גויה. אבל אם הוא יגיד מבנות הרלם, אז זה כבר לא נשמע יהודי. פעם זה היה יהודי, אבל אין פה לא. אם הוא יגיד פרקווי, זה כבר יותר טוב. אז גם פה אותו דבר, יכול להיות שהיא בכלל ישראלית. ופשוט מגייסים אותה לצד הפלישתי, למרות ששוב, חזל כמובן אומרים, היא הייתה פלישתית, שהיא הלך אחרי עיניו, ולכן יקרו את עיניו. אבל בעצם העניין זה לא משנה. כי מה שמשחק פה בצורה מאוד קיצונית, זה כמויות אדירות של כסף. בואו נעשה את החשבון, כמה הם נותנים לה. כמה כסף נותנים לה, כדי שהיא תעשה את המשימה הזאת. 1,100 כסף, כפול 5. יש 5 סרני פלישתים, והם אומרים, איש, נכון? איך הם כותבים? אני קורא בפנים. ואנחנו ניתן לך, איש 1,100 כסף. כסף. זאת אומרת, כל סרן פלישתי מוציא מכיסו 1,100 כסף עבור המידע שאת תספקי. 5 כפול 1,100, זאת אומרת 5,500 כסף. אז בוא נראה כמה זה. האם זה הרבה כסף, מעט כסף? בוא נעשה חשבון בערך להעריך את זה לימינו. כמה היה צריך לעשות כדי לעבר את דלילה שתספק את המידע. אז יש לנו בהמשך הפרק סכום שאפשר לעמוד אותו למחירים של ימינו. נעשה השוואת יוקר המחיה. זה הדבר הכי הגיוני לעשות חשבון. חשבון של יוקר המחיה. עלות חיים במדינה כלשהי, בתקופה כלשהי. כמה אפשר לעשות עם הכסף, כמה כוח הקנייה של הכסף. לפי עמות מידה שדומות לימינו. אז בואו נראה. זה מסופר בשופטים פרק י' ח'. עוד לפני זה בפרק י' ז', שמגיע למיכה, לפסל מיכה, יש לו שם פסל, נכון? זוכרים את הסיפור פסל מיכה? מגיע נער הלוי, לא ניכנס לכל הסיפור, כי זה עוד נלמד בהמשך, אבל רק לפרט הזה, תשימו לב שהוא מציע לו לעבוד אצלו, ויאמר לו מיכה, לנער הלוי, אני קורא בפרק י' ז', פסוק י', ויאמר לו מיכה, שווה עמדי, ואהיה לי לאב ולכהן, ואנוכי אתן לך 10 כסף לימים. 10 כסף לימים זה משכורת שנתית. אני אתן לך 10 כסף לשנה. וערך בגדים ומחייתך. וילך הלוי. כן? הוא בסופו של דבר מתרצה, ויואל הלוי לשבת את האיש. זאת אומרת, בוא ניקח ככה, בוא ניקח משכורת חודשית. שכר ממוצע במשק, נעשה את זה כמובן שנתי, כדי להבין כמה זה 10 כסף. כי מתוך מרכיב השכר שהוא מציע לו, מגורים חינם, מגורים חינם, ביגוד עליי, ואוכל עליי. זאת אומרת, בעצם מה שנשאר, 10 כסף זה כסף כיס. נטו ביד מזומן. זה מה שאתה מקבל לשנה. אז בוא ניקח אדם מן היישוב, משכורת ממוצעת היום במשק, בערך 8,000 שקל לחודש, ברוטו. נכון? אז מי שמשלם 8,000 שקל ברוטו, מס הכנסה לוקח לו, מוריד לו מזה בערך 30%, משהו כזה. ביטוח לאומי מוריד עוד קצת, קופות כזה, קופה כזאת, קופה אחרת. הוא נשאר נטו עם משהו כמו 5.5, 6, נגיד 6,000 שקל. 2,000 ירד לכל מיני עניינים. עכשיו, מה מרכיב הדיור ממשכורת חודשית? מה מרכיב הביגוד? ומה מרכיב האוכל? כמה אדם מוציא בממוצע על אוכל לחודש. כן, אז שוב נעשה בלי מסעדות יוקרה, אלא רק באמת דברים בסיסיים. צורה חסכונית, זה יכול להיות בערך 30 שקל ליום. בערך 30 שקל ליום, אולי נגיד קצת יותר, נגיד 40. בכל זאת, אדם מעמד הבינוני, חי לו ושלווה, אין לו משפחה לגדל, משקיע בעצמו קצת. הוא משלם, מוציא בערך, אמרנו 40 שקל ליום, תעשו כפול 30, כמה ירד? חשבון מלא קצת. 1,200 על אוכל. שבתות וחגים, קצת וודקה, קצת זה, שיהיה שמח. אז הורדנו 1,200, נשאר לנו 5,000 4,800. כמה עולה שכירת דירה לחודש? נגיד, זול, הוא בסך הכל רווק, חי לבד, לא צריך דירת פאר. דירת שני חדרים ושכונה לא הכי יוקרתית. 3,000 שקל. נשאר לו... בוא נגיד ככה, שאם הוא היה מציע לו 8,000 שקל לחודש, הוא לא היה לוקח את העבודה. הכל יורד רק על... אז זה שווה ערך, נכון? הוא מציע לו מגורים, חינם. אז בוא נגיד, זה לא 3,000, נגיד 2,000 שקל, ירד. אז נשארנו עם 2,200, ביגוד לחודש, לא כל חודש קונים בגד חדש ונעליים חדשות, זאת אומרת, הוא מדובר על גבר, לא על אישה. אז הוא מוציא עוד, נגיד, 500 שקל על ביגוד בחודש. כמה נשאר לו ביד? בערך 2,300. נגיד 2,500. נכפיל ב-12, נכפיל עכשיו את מה שנשאר, 2,500 ב-12, זה 30,000 שקל. זה 10 כסף. כי זה לימים. אחרי שניקינו את מה שהוא נותן לו ממילא, דיור ואוכל וביגוד, כל זה עליי אומר, וחוץ מזה תקבל 10 כסף לשנה. בהשוואה לימינו, זה בערך 30,000 שקל לשנה. הם מציעים לה 1,100 כסף כל אחד. דיינו, בוא ניקח את ה-30,000 שקל, שזה 10 כסף, שווה ערך מחיה של ימינו, ונכפיל את זה כפול 11. נכון? כי זה פי 1,100, לא, לא פי 11, פי 100. פי 100. ו-5. בסדר? נכפיל ב-100, נכפיל מראש ב-500. תעשו מהר חשבון. 30,000 להכפיל ב-500 כפול 500, לכמה הגענו? משהו כזה. אין סכומי עתק. מציעים לה איזה 15 מיליון שקל בשביל המידע של ימינו, כן? אני לא יודע כמה אנשים יעמדו בפיתוי. תמורת 15 מיליון שקל לגלות מה הסוד של פלוני שרץ לבחירות ומעטפות. רק שהם לא מציעים, כן, הם לא מציעים על זה, הם לא מביאים את זה במעטפות, מאכזב קצת, אבל הם מביאים את זה במטבעות. יכול לספר לכם סיפור שהייתי ילד קטן, נסעו הוריי, ההורים שלי היו בשליחות בארצות הברית, סוף השליחות, אמרנו, נטייל קצת, נראה אמריקה. הגענו ללוס וגאס, עיר המזל, ואיך שהגענו לשדה התעופה, אבא תביא לנו שני ילדים, 11-13, אבא תביא לנו קוין כזה, תביא איזה מטבע. נתן לנו מטבע של 5 סנט, המכונה הראשונה בנמל התעופה שראינו, הכנסנו את המטבע, פתאום רעש וצלצולים, המכונה עשתה שם איזה 3 פרחים ביחד, טק 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 טק, והתחילה לשפוך כסף. 5 סנט ככה, שופכת. כולם רצו מכל השדה תעופה לראות מכונה מצלצלת, עושה רעש, והילדים הקטנים רצים, אוספים את המטבעות בהם לכיסים, דוחפים, וזה. לא הרבה, $25, אני יודע כמה, $30, אבל במטבעות, זה עושה המון רעש. הכיסים שלנו מלאים, באנו מלאי שמחה וססון, אני רק זוכר שבסוף הבילוי שלנו שם, הטיול בלוס וגאס, הגענו למסקנה שהפסדנו $30, לא הרווחנו. וזה על קטן מה שנקרא, לחשבו על אנשים שעושים שם ממשקנים את הסבתא שלהם ומאמרים. זה מה שקרה פה. תראו מה כתוב, מילה אחת, תראו מילה אחת. איזה לוס וגאס הם עושים לה? מילה אחת. הם אומרים לה, אנחנו, את תגלי לנו את הסוד, תפתי אותו ותראי במה כוחו גדול, וראי במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו ועשרנו לענותו, ואנחנו ניתן לך. מה זה ניתן לך? מה זה ניתן? מה זה אנחנו ניתן? לא, הם לא יודעים מקדמה. מה זה ניתן? איש! זה לשון עתיד, נכון? אנחנו ניתן לך, זה צריך להיות כתוב, אבל התנך קורא לזה ניתן לך. היה שולחן, הם באו אליה, לקחו את הארגז, כל אחד הוציא ארנקו מחיקו, מה זה ארנק? זה סק כזה, מבלי מטבעות, נכון? שפכו לה על השולחן. מתפזר, נופל לרצפה, נופל לשם. העיניים שלה נהיו דולרים. היא רואה, ככה מסובב לעיניים. ראו שזה עובד יפה, אמרו לה, תראי, ככה גורפים את הכל חזרה לתוך השק. אמרו לה, זה, כל זה יהיה שלך, כאשר. כאשר. תקראי לנו, תגלי לנו את הסוד. ואז ניתן לך, לשון עבר. זה מובטח לך, בתנאי. הם הראו לה. כדי לסנבר את עיניה בנצנצים, היה צריך לעשות רושם גדול, והנה הרושם שהם עשו. ככה מעברים את עיניה. ומה עם שמשון? מיודענו שמשון, אומר הנודע ביהודה, יש לו משפט מדהים בספר ההלכות שלו, יש המון תשובות בנודע ביהודה, תשובות שאם אתה חושב על הווי החיים שהוא צריך להתמודד איתו, זה מצמרר ומזעזע. כל מיני דברים של חוסר מוסריות, שהוא צריך להתמודד איתם, ובעיות, בתחומים כאלה ואחרים של בינו לבינה, שאתה אומר, בלי אינטרנט, בלי טלוויזיה, בלי שום דבר, יצר לב, האדם רע מנעוריו. ואז הוא כותב באחת התשובות, משפט כזה, והחשק אין לו עיניים. תראו איזה ביטוי. איפה זה מופיע? אני רשמתי לי פה בצד. נודע ביהודה חלק ראשון, יש לו שתי מהדורות. אצלי כתוב פה עמוד 71. זה אולי זה, לא בכל המהדורות זה יהיה ככה. החשק אין לו עיניים. במילים פשוטות, אהבה מעברת. לא עיוורת, מעברת. אהבה היא לא עיוורת, היא אהבה. אבל האדם המאוהב לא רואה שום דבר. לא רואה שום דבר. ולכן הרב קוק כותב באחד המקומות, באורות הוא כותב, האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. פלא פלאים. כן? אהבה גדולה לעם ישראל, אבל בכל זאת רואים שצריך תקן פה, צריך תקן שם. לא נעצור. ואף על פי כן הוא אומר בסוף, האהבה מנצחת. כן? אהבה חוזרת למקומה הראשון. אז הוא כבר עיוור, ואותם מעברים, והגלגל מתהפך. האיש שרואה ורואה, ואימא שלו ואבא שלו רואים, אתם זוכרים? רואים, ובעצם לא רואים, רק מבינים, שומעים, היא מבינה, היא רואה. שמש, מה עושה השמש? סנברת, מעברת. אם מסתכלים על השמש, היא מסנברת ומעברת. אבל אם לא מסתכלים על השמש, אלא עושים כמו משה רבנו ככה, אז מה עושה השמש? מראה לי. השמש היא המראה. שמים לב? הוא שמשון, הוא אמור להראות. וזה מה שהוא עשה, הפרויקט האחרון שלו היה לצוד את השמש בשערי עזה, ולנצנץ לאנשי חברון הרדומים שלא רואים ולא יודעים ולא מבינים. והנה תראו שבמקום שבו הוא גדול, בלהראות, שם הוא מאבד. ומה גרם להתהפכות הזאת? שהוא חשב שהוא סיים את תפקידו. ברגע שהוא חושב שהוא סיים את התפקיד, הפנה עורף לתפקידו, והנה תראו את שערי ההידרדרות הנפתחים למרגילותיו. בעיוורון מוחלט. ועכשיו אנחנו ממשיכים לקרוא. ותומר דלילה אל שמשון. כן, אפילו לא צריך להגיד לנו שהיא הסכימה לתנאי. כן? כמויות הכסף שחשבנו אותם ככה במהירות, הספיקו בשביל להבין שהיא תלך על זה. ותומר דלילה אל שמשון, הגיד הנלי, במה כוחך גדול ובמה תעשר לענותיך? איך אפשר לצוות לך בלכי ובי שתחזיר אגרוף? ויאמר אליה, שמשון, אם יעשרוני בשבעה יתרים לחים אשר לא חורבו, וחליתי והייתי כאחד האדם. כן, תראו, זה ביטוי שהפך להיות אחר כך ביטוי מושאל אצלנו, לא? תהיה כאחד האדם. זאת אומרת שהוא לא כאחד האדם, הוא אדם מיוחד. והנה הוא מגלה לה את הסוד איך הוא חוזר להיות כאחד האדם. איזה אכזבה לשמוע משפט כזה. איזה תקוות גדולות. כן, עכשיו אנחנו בצד של ההורים שלו שכבר מתו. מצער גדול. הם לא הבינו עד יום אותם ועד בכלל. פעם אמרתי ככה, לא יודע אם אמרתי את זה בשידור, כששומעים את זה, אבל ככה בשיחות כאלה, בין לבין. אמרתי שאחרי 120 שנותיי, בעזרת השם, האנשים שיבואו לקראתי זה ההורים של שמשון. אבל אתם עוד לא יודעים למה. כי כל כך הרבה כתבו נגדו ועליו. והם באמת היחידים, ההורים שלו, לא זכו לראות את החיובי שבו. הם מתו לפני שהם ראו את השינוי שהאיש הזה חולל, ולמה הוא זכה להיות השופט האחרון. אז אני מניח שכבר כששמואל עלה לשמיים, הוא כבר סיפר להם, אז ככה שלא צריך אותי בשביל זה. אבל בכל זאת, זה מדהים לחשוב, איזה אכזבה. הרי הם נורא התאכזבו מלכתחילה, שלא הבינו בכלל למה הוא עושה הילד הזה. איזה קדושה הוא נולד, איזה דבר. ופה אנחנו עכשיו בצד של ההורים. כאילו אנחנו עכשיו מזועזעים מהעיוורון ומההידרדרות. אחד האדם, אתה הולך להיות כאחד האדם. בואו נמשיך הלאה. ויעלו לסרני פלישתים, כן? יפה מאוד, תכף נראה. שזה הולך ונחשף. איך מגלים סוד? הוא קצת בגלה, הוא קצת צוחק עליה, קצת בצחוקים, קצת בזה. לאט לאט האמת מתגלה. אז המספר 7, תזכרי אותו. כן? מספר 7. בסוף התברר שזה לא 7 יתרים, אלא 7 רסטות. כן? זה מה ש... אז הוא בהתחלה קרא לזה יתרים לחים, כנראה שהוא היה אחרי מקלחת, אז בסדר? סידר שם את העניינים. ויעלו לסרני פלישתים 7 יתרים לחים, אשר לא חורבו, ותעשרהו בהם. והעורב יושב לה. שימו לב, העורב יושב לה. מה זה יושב לה? אפשר להגיד בשבילה. זאת אומרת שהיא תתן סימן שבאמת זה עבד. אז הם יבואו ויעשו את מה שהם תכננו לעשות לשמשון, נקר את עיניו, לענות אותו. או אפשרות שנייה, היושב עורב לה. מה פירוש הוא עורב לה? והעורב יושב לה. הכוונה, הם לא בטוחים בה בכלל. הם לא מספיק בטוחים שהיא השתכנעה מהכסף. כי גם אהבה מעברת. זאת אומרת, היא כל כך קשורה אליו, אז זה לא בטוח. זאת אומרת, הם ניסיון ראשון, הם עוד לא בטוחים, אז הם יושבים בצד ומחכים לראות מה התגלגל. מה? לא כתוב, לא. לא כתוב. אבל בכל זאת, זה מים פנים לפנים. והעורב יושב לה בחדר, ותומר אליו פלישתים, ותומר אליו, פלישתים עליך שמשון. וינתק את היתרים, כאשר ינתק פתיל הנאורת בעריכו אש. ולא נודע כוחו. כן? ואנשים שם בחדר השני הבינו שזה בלוף. עכשיו, מי מבלף אותם? האם שניהם ביחד? או רק הוא? אולי הוא גילה את הסוד שלה? לפני שהיא מגלה את הסוד שלו? ותומר דלילה אל שמשון, הנה הטלת בי ותדבר אליי כזווים, אתה הגידה לי במה תעשר. ויאמר אליה, אם עשור יעשרוני בעבותים חדשים אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם. ותיקח דלילה עבותים חדשים, ותיקח דלילה עבותים חדשים ותעשרהו בהם, ותומר אליו, שימו לב שעכשיו אין עורב, אין כלום. הפלישתים התאכזבו, אמרו, הימרנו על הסוס הלא נכון, מזל שלא השארנו לה שקל. למה היא ממשיכה? כי עכשיו כבר היא סקרנית והיא גם רוצה את הכסף. זאת אומרת, יש פה שלושה גורמים. שמשון שהוא הולך והידרדרות מתמשכת אלי עבדונו. היא שהיא רוצה את הכסף, היא הסתנברה מהכסף. זה מוצא חן בעיניה, בין אם היא ישראלית, בין אם היא פלישתית. והפלישתים, הסרנים שהבטיחו את הכסף על מנת לגלות את הכוח של שמשון, אבל הם בעצמם ניסוי ותהייה. הם לא באמת יודעים שדלילה, הם לא בוטחים בה ב-100%. לא, זה צחוקים כזה. לא, לא נראה, הוא לא רואה את הפלישתים. הוא לא רואה אותם. היא אומרת לו, פלישתים עליך שמשון, ואז הוא קורא את היתרים, אז הם לא ייכנסו. הם לא באו פה בשביל לחטוף בוקסים, הם באו פה בשביל להוציא לו העיניים. בסדר? הם מפחדים ממנו. הם רוצים לראות שהוא באמת, זה מה שקרה בסוף, שהיא תענה אותו, היא תתחיל. ותיקח דלילה אבותים חדשים, ותעשרהו בהם, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון, והעורב יושב בחדר, כן, ולא יושב לה, אתם רואים, הוא יושב בחדר, וינתקה מהזרועותיו כחוט. שימו לב שזה נהיה קצת יותר קשה. ככל שהוא יותר חושף, זה נהיה יותר קשה. בפעם ראשונה, כאשר הוא מנתק אותם כמו חוט של עכביש, נכון? פתיל הנאורת בעריכו אש. טיק, ככה, וכלום. ופעם זה כמו חוט, נכון? צריך לעשות טיק, טיק, ואז זה נקרא. פעמיים, משהו נחלש בו כבר. וזה שהוא מתחיל לחשוף לאט לאט את הסוד שלו אליה. ותאמר דלילה אל שמשון, הנה עד הנה הטלת בי ותדבר אליי כזווים, אגידה לי במה תעשר. ותשימו לב שגם היא אומרת, בפעם הראשונה תעשר כדי לענות אותך, ואחר כך את המילה לענות היא מורידה. גם היא קצת משנה במינון של האינפורמציה. ויאמר, ותאמר דלילה אל שמשון, עד הנה הטלת בי ותדבר אליי כזווים, אגידה לי במה תעשר. ויאמר אליה, אם תארגי את 7 מחלפות ראשי עם המסכת, ותתקע ביתד, אגב, שימו לב שפה, תוך כדי שהוא אומר לה, היא כבר עושה את זה. אתם שמים לב? יש פה משהו מוזר בפסוק, כאילו חסר פה פסוק. ויאמר אליה, אם תעשי כך וכך, ותעש כך וכך. לא, תוך כדי שהוא מדבר איתה, היא כבר עושה לו את זה. ודומר אליה, אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת, ותתקע ביתד, ותומר אליו פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויסה את היתד, הארג ואת המסכת. כן, היא כאילו לוקחת את השערות שלו והורגת אותם, כאילו זה שטיח, כן, שטי בערב, עם יתד שזה הכל מחובר, ואז מעבירים עם נול ככה מצד לצד, והוא עוקר את היתד, עוקר את המסכת, עוקר שם את כל ה... זה כשהוא קם. כי ככה עושים שטיחים. היית פעם איך בדואים עושים שטיחים? לוקחים את כל השטי, מחברים אותו ליתד, נכון? ואז יש חוטים ארוכים, ומעבירים את הערב ככה, עם הנול, צד לצד. אתם פעם מרימים, פעם מורידים, פעם מרימים, פעם מורידים, ואז ככה מעבירים מצד לצד. והנה הוא כבר מתחיל לדבר על שערו, ויש לו שבע מחלפות. לאט לאט זה מתקרב. אנחנו נעצור באמצע המתח, ובשיעור הבא נראה איך זה נופל, על מה זה נופל. עד כאן. Thank you.